הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com. הקצה. הקצה.
KZ Radio. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
אהלן, אהלן, שלום, שלום, שלום. יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם, אז אין זמן למוזיקה. לאותות פתיחה. אני יאיר רווה, סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 297, 25 במאי, י' ד' סיוון, תשפ"א. האנרגיה הזאת שאתם שומעים בקול שלי היא אנרגיה של קולנוע, כי יש קולנוע... אם אתם לקוחות של סינמה סיטי או... כן, סינמה סיטי, אז כבר היום, ביום שלישי, בתי הקולנוע פתוחים. אתם יכולים להזמין כרטיסים וללכת לראות סרטים כבר היום. אם אתם לקוחות של שער הרשתות, אז מיום חמישי, כל בתי הקולנוע המסחריים בישראל נפתחים עם המון המון סרטים. אז נדבר על הסרטים שיש, ויהיה לנו עכשיו באמת מבול של סרטים בשבועות הקרובים, ישראלים ו... ולא ישראלים. סרטים 2020, סרטים 2019 עדיין צריכים לצאת, וגם סרטים חדשים 2021. אבל אני רוצה להגיד את הדבר הזה. 14 חודשים, שנה וחודשיים ו-17 יום, שבתי הקולנוע היו סגורים בישראל. אני חושב שהמדינה היחידה בעולם, אני חושב שבתי הקולנוע היו סגורים ברצף, רצוף, אמצע מרץ ועד עכשיו. גם באמריקה, ניו יורק ולוס אנג'לס, שחטפו את זה קשה כמו בישראל, והיו סגרים נורא הרמטיים, הם פתחו כבר את בתי הקולנוע לפני בערך חודשיים, ובאמריקה העסקים קצת חוזרים לחיים. וזה מדהים, כי באמת העולם מאוד השתנה, עולם הקולנוע מאוד מאוד השתנה בשנה וחודשיים האלה. כמעט כל העסק שנקרא קולנוע, והפצת קולנוע עבר איזשהו סוג של מחשבה חדשה, כי האולפנים והמפיצים והיוצרים היו צריכים להתאים את עצמם מאוד מהר למה שקורה, בעיקר אלה שהקולנוע הוא החיות שלהם, הפרנסה שלהם באמריקה. בישראל לא, דיברנו על זה גם מאוד מאוד בעצבים, בישראל לא, לא היה סרט ישראלי חדש בשום פלטפורמה בישראל בשנה וחודשיים. שזה נורא והיום, אבל נניח לזה. אבל באמת, בשאר העולם, שוב, בעיקר בהוליווד, אז למדו להסתגל למצב החדש, שירותי הסטרימינג צמחו ופרחו בעולם הזה, ובעיקר שיתופי הפעולה בין האולפנים ובין שירותי הסטרימינג עם חברות האם שלהם, כן? אולפני וורנר ברדרס מול שירות הסטרימינג HBO Max, דיסני מול שירות הסטרימינג דיסני פלאס. נטפליקס שקנתה סרטים, בעיקר מפרמאונט. פרמאונט גם הקימו את שירות סטרימינג של פרמאונט פלאס, שעוד לא, הם עוד לא העבירו לשם הרבה תכנים, אבל לא מהסרטים שהיו של פרמאונט, שהיו צריכים לצאת לבתי הקולנוע, כן נמכרו לנטפליקס. לא מהסרטים שיצאו ב-VOD, גם באמריקה, גם בישראל, שהיו צריכים לצאת לבתי הקולנוע, ודילגו על בתי הקולנוע והגיעו ל-VOD. כלומר, הסרטים הגיעו אלינו, אבל פשוט דילגו על המקום הזה שנקרא בית קולנוע. וזו נקודה שאני מאוד מאוד מקווה שבעלי בתי הקולנוע בישראל יפנימו. זה משהו שדורש מהם ענווה מאוד מאוד גדולה. בישראל המצב הוא שרוב המפיצים הגדולים יש בבעלותם גם רשת קולנוע. לא כולם. זה המצב, פעם זה היה כולם, היום זה לא כולם. אבל עדיין השחקנים הכי גדולים בשוק בעיקר סינמה סיטי ויס פלנט, הם בעלי רשתות שיש בבעלותם גם חברות הפצה. והם צריכים להבין שבשנה וחודשיים האלה למדנו להסתדר בלעדיהם. אנחנו מתגעגעים לקולנוע, אנחנו רוצים את קולנוע, אנחנו מעדיפים. אני מדבר על עצמי בלשון רבים, אבל אני חושב שאני מדבר בלשון לא מעט אנשים, בשם לא מעט אנשים. אנחנו מעדיפים לראות את הסרטים בבתי הקולנוע. זה ממקד, זה מרכז, זה מציף את החושים, זו חוויה שאני לא על הקולקטיביות אני כל כך מדבר, אלא על באמת התחושה הזאת שיושבים ומתמקדים בדבר הזה, והדעת לא מוסחת במקררים ובטלפונים. זו חוויה נהדרת לראות סרטים, וחוויה מועדפת, אבל למדנו שהיא לא החוויה הבלבדית. ואני חושב שמהוליווד אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר אופציות של לראות סרטים לאו דווקא בבתי הקולנוע. כלומר, כדי שנמשיך ללכת לבתי הקולנוע, בעלי בתי הקולנוע בישראל חייבים לגרום לנו לרצות לעשות את זה. זאת תלונה שהייתה שגורה בפי מאוד, כשהתחלתי לכתוב על סרטים, ובתי הקולנוע בארץ היו במצב גרוע, ומקרנות הקולנוע בפילים, ועותקי הפילים, והשירותי ההפצה, הכל הגיע באיחור, הכל הגיע באיכות נחותה, התשתית הייתה לא טובה. ובאמת, כל הזמן התלוננתי שלראות סרטים בישראל זו חוויה לא טובה, לא נעימה, אנחנו לא רואים את הסרט כפי שהסרט היה אמור להראות. בעשר השנים האחרונות, מאז שאנחנו נמצאים בעידן דיגיטלי, זה השתנה. בתי הקולנוע השתדרגו מאוד, אין הבדל משמעותי בין לראות סרט ב-Yes Planet, בראשון, בירושלים, ברמת גן, או לראות את הסרטים באחד המולטיפלקסים הגדולים של בבריסל, ליסבון, ואפילו בפריז. ברוב המקרים זה אפילו באותה בעלות, כן? רשת סיני וולד העולמית, בבעלותה לא מעט בתי קולנוע באירופה וגם בישראל, רשת יס פלנט ורשת עירב חן שייכת להם, רשת סינמה סיטי בבעלות חברת NLC, בבעלות של האחים אדרי, שיש להם לא מעט בתי קולנוע במערב אירופה, ספרד וליסבון. אז ממילא הבתי הקולנוע האלה הם חלק מרשתות בינלאומיות, אז אין הבדל. יישרנו קו, בעשר שנים האחרונות יישרנו קו, גם מבחינת ההפצה, סרטים מגיעים לישראל כמעט בזמן אמת, לרוב בזמן אמת, ואיכות ההקרנה ברגע שזה נהיה דיגיטלי, היא מושלמת, היא טובה, הסאונד טוב. שוב, אם אין תקלות, זה אמור להיות כמו שצריך. מהבחינה הזאת באמת, חוות הצפייה בישראל השתדרגה, יש לנו אולמות איימקס, יש לנו אולמות, אולם כמו יס פלנט 6 בקניון איילון, שהוא לא איימקס, אבל יש לו מסך ענק ונפלא. נהדר לראות סרטים בארץ. עכשיו, המפיצים ובעלי הבתי הקולנוע צריכים לגרום לנו לרצות לבוא לראות סרטים בבתי הקולנוע. איך עושים את זה? קודם כל, לא מעלים מחירים. אני שומע שהם רוצים כזה למלא את הכיסים שלהם. חלק מהרשתות אומרים, צריכים לעלות מחירים, כי התפוסה היא לא מקסימלית, וצריך למלא את ההפסדים של מיליוני, עשרות מיליוני שקלים של השנה האחרונה, וכן הלאה. לא שיטה טובה, לא דרך טובה לגרום לאנשים לבוא לראות סרטים. עכשיו, חלונות ההפצה הצטמצמו. זה אחד הדברים שקרו בשנה האחרונה, היה פעם חלון הפצה בלעדי של 90 יום, מרגע שסרט מופץ עד רגע שהוא מגיע לפלטפורמות ביתיות, זה הצטמצם ל-45 יום בשנה האחרונה, איזשהו הסכם בין חלק מאולפנים וחלק מרשתות הקולנוע. במקרים אחרים זה הצטמצם לעוד פחות מזה, לשלושה שבועות ואפילו לשבוע ופחות, ובחלק מהמקרים, או לשבועיים, חלק מהמקרים זה יכול להיות הפצה סימולטנית, כשהאולפנים מפצים חלק מרשתות הקולנוע, שוב, לפחות באמריקה. אבל שוב, אנחנו מבינים שברגע סרט מופץ בפלטפורמה ביתית באמריקה, מי שבאמת רוצה לראות אותו גם בישראל, יוכל לראות אותו גם בישראל. אז התחרות נהייתה עוד פעם, תחרות כזאת נגד פיראטיות, נגד תפייה ביתית, ואני חושב שהמפיצים ובעלי בית קולנוע בארץ צריכים להבין שאנחנו מעדיפים לראות סרטים בבתי הקולנוע, אבל לא בכל מחיר. אז תנאי הצפייה צריכים להיות מושלמים. אני מקווה שהמקרנות תוחזקו והוחזקו במצב טוב, והנורות הוחלפו ושהסאונד חוות ונבדק ועובד כמו שצריך, ושבאמת עשו איזשהו סוג של עבודת שדרוג בחודשים האחרונים לקראת הפתיחה המחודשת. כי אחד הדברים שאני הבנתי בשנה הזאת, אני יודע את זה גם קודם, אבל בוודאי אני חושב שזה נהיה איזשהו סוג של חוויה קולקטיבית בשנה האחרונה, שהקולנוע הוא לא לכתחילה. הסרט הוא לכתחילה. את הסרט אנחנו רוצים לראות, וכל עוד לבתי הקולנוע יש בלעדיות על הסרט, אז ברור שאנחנו נבוא לראות את הסרט בקולנוע, כי אין אופציה אחרת. אבל ברגע שיש אופציות אחרות, אני רוצה שילחמו עלינו. אני רוצה שידאגו לזה שאנחנו נדע שהמקום שלנו לראות את הסרטים זה בבתי הקולנוע. זה קשור למחיר, וזה קשור לתנאי צפייה. וזה קשור לקהל, זה קשור לניהול של קהל, זה קשור ליחס של האנשים האלה שאחראים על זה שאנחנו באים לבתי הקולנוע, ידאגו לזה שזה יהיה באמת יהיה המקום האופטימלי לראות בו סרטים. כי אם לא, נחכה שבועיים ונראה את הסרט בבית. למה? לא בכל בחיר. אז אני חושב שהמצב השתנה, והוא השתנה לרעתם של בעלי בתי הקולנוע, ואני מקווה שזה יגרום להם לדאוג לזה. שאלף הרפרטואר שיגיע יהיה מגוון יותר, לא רק סרטים הוליוודיים, לא רק קינג קונגים למיניהם, אלא סרטים מכל מיני סוגים, ושהיחס לקהל יהיה יחס מכבד, משבח, מרצה, ובאמת שנותן קודם כל כבוד לסרט עצמו, לסרטים עצמם. שיר. זה מתוך Wonder Woman 1984. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, שמתרחש ב-1984. והוא גם אחד מהסרטים שעולים בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע בישראל. פרנקי גוס טו הוליווד, וולקום טו דה פלז'ר דום. שיר שכמעט פותח את האלבום הכפול המופלא, של אלבום הבכורה של פרנקי גוס טו הוליווד, שהוא פשוט עושר של אלבום. מאוד משונה שזה שיר שמתנגן בוונדר וומן 1984, כי יש לי איזושהי קונוטציה של משהו כל כך פרוורטי, גם בלהקה הזאת וגם בשיר הזה וגם כל האלבום הזה, וונדר וומן 1984, אפילו יותר מהסרט הראשון, הוא כל כך סרט ילדים, שפתאום שזה מתנגן. השיר הזה זה קצת משונה לשמוע אותו שם, אבל זה שם. יש הרבה שירים משנות ה-80, ונראה שהמילה pleasure הייתה בראש סדר עדיפויות של אורחי השירים ואורחי המוזיקה בזה, כי יש שם גם שיר שגרי ניומן מתוך האלבום שלו, The Pleasure Principle, שהכנתי אותו ואני מקווה שנספיק לשמוע אותו היום, אבל כאמור יש הרבה סרטים. אז לא מעט מהסרטים שיוצגו בסוף השבוע הקרוב וגם בסוף השבוע הבא, הם סרטים שכבר דיברנו עליהם בעבר, כי הם יצאו לשירותי הסטרימינג הפורמליים או הלא, אבל הם כבר תוכלו על וונדר וומן דיברנו, על טנט דיברנו, אבל אולי נעשה איזשהו סוג של תזכורת בהמשך, או אפילו בהמשך השבועות, לסרטים שלא דיברנו, אבל היום נדבר גם על כמה סרטים שלא דיברנו עליהם, אבל נתחיל בסרט בנטפליקס, כי זאת המציאות. אני זוכר את הימים ההם של Annihilation, הסרט עם נטלי פורטמן, שהיה הסרט הראשון בנטפליקס שכתבתי עליו ביקורת קולנוע, ונורא התלבטתי. האם נטפליקס זה קולנוע? האם זה ביקורת קולנוע? ביקורת טלוויזיה? האם אפשר לכתוב את זה בתור מדור קולנוע? והיו כזה התלבטויות גם פה בפודקאסט, וגם באורחים שלי בעיתונים. אז איך הזמנים שאתם, זה בסך הכל כמה? 5 שנים? דופו מאז. אבל סרט חדש בנטפליקס, הבלוקבאסטר הגדול הראשון של השנה של נטפליקס, עד שיגיע הסרט הבא של גל גדות, שיגיע אליהם בהמשך השנה, באזור ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, Red Alert. הסרט נקרא Army of the Dead, צבא המתים, הסרט החדש של זק סניידר. שהמון כסף שפכו על הסרט הזה, וסרט שבאמת בימים רגילים הייתם מצפים למצוא אותו בבתי הקולנוע, ולמעשה, והנה, אנחנו מדברים על איך העולם השתנה בשנת הקורונה. הרי רשתות הקולנוע באמריקה סירבו להקרין סרטים של נטפליקס, כי הם לא, במרכאות, מכבדים את חלון הבלעדיות שהיה מוסכם עליו של 90 יום, אבל עכשיו כשהם חיפשו סרטים וקהל להביא אליהם, אז בכמה רשתות מהרשתות הגדולות הקרינו את הסרט הזה באופן בלעדי למשך שבוע או שבועיים לפני שהוא עלה בנטפליקס. כלומר, הרשתות ירדו על הברכיים מול האולפנים ומול המפיצים וגם מול הסטרימרים. ואני חושב שזה טוב. אני חושב שבסופו של דבר העניין הוא שתהיה לנו את הבחירה. איפה לראות את הסרטים, איפה הכי נוח לנו את הסרטים. ואני גם מזכיר, וגם על זה אנחנו מדברים הרבה, שרוב הצפיות שצופים בעולם, כמעט מאז שיש טלוויזיה, רוב צפיות הסרטים הם בבית. אז לא צריך כל כך לדאוג מהדבר הזה. רוב האנשים רואים את הסרטים בבית, בטלוויזיה, ואחר כך בקלטות וידאו, ואחר כך בכבלים, ואחר כך ב-DVD, ואחר כך במחשב, ואחר כך בסטרימינג. כל דור היה לו את האופציה לצפייה ביתית, ובסופו של דבר רוב האנשים רואים את הסרטים בבית. טוב, רוב הצפיות של סרטים הם צפיות בבית. אבל כן, אנחנו מדיפים בקולנוע. אז צבא המתים של זק סניידר, אם אי פעם תהיתם, איך נראה הסרט של זק סניידר, שבו אף אחד לא אומר לו מה לעשות, אף אחד לא מתערב בו, הוא לא ניצא בשום מלחמה עם המפיקים, עם האולפנים, הוא לא צריך לעשות extended cut או director's cut או גרסה מוערכת, הוא לא צריך שיפטרו אותו מהסט ויביאו מישהו אחר שיגמור את הסרט במקומו, הוא לא צריך לקבל הערות מהאולפן והערות מהקרנות מבחן. איך ייראה סרט כזה של זק סניידר? ובכן, קיבלנו את התשובה. הסרט הזה נקרא צבא המתים, Army of the Dead. הוא קיבל באמת קארט בלנש מנטפליקס לעשות איזה סרט שהוא רוצה. נטפליקס לא מתערבים בעבודה של היוצרים שלהם. אחת המגרעות של נטפליקס, אנחנו מבינים. עבור היוצרים זה נהדר, אבל עבור הצופים אנחנו מגלים את זה שוב ושוב, שהעובדה שהם מקבלים את הגרסה כפי שהבמאים רוצים אותה, בלי שום עין נוספת שמסתכלת ושואלת שאלות ואומרים, אתה בטוח? באמת? כן? ככה אתה רוצה? הסצנה הזאת, ה-20 שניות האחרונות שלה, את משוכנע שזה מה שזה? אני חושב שבמאים רוצים את השאלות האלה. גם אם הזכות שלהם בסופו של דבר להחליט מה שהם רוצים, אבל הם רוצים את השאלות האלה. ואני אומר לכם, וזה שנטפליקס לא נותנת את זה לבמאים, זה באוחרים. אבל אם אי פעם רציתם לדעת אם אתם אוהבים את זק סניידר, או סתם מחבבים את הסרטים, או סתם עוקבים אחרי הקריירה שלו, ובאמת זק סניידר הוא מישהו שהתנגש הרבה מאוד במפיקים ובאולפנים ובמפיצים, אז הנה התשובה על השאלה, איך נראה סרט של זק סניידר בלי שום התערבות. לטוב ולרע. לגמתי מים, סליחה. זה סרט של 2.5 שעות. לא, באולפנים רוצים שתמיד שיקצצו את זה לשעתיים או משהו כזה. זה המלחמה שהייתה לו עם ליגת הצדק. קודם כל, מה אתם עשיתם בשנת הקורונה? כי זק סניידר עבד בלי סוף. הוא ערך שני סרטים, הוא הקים שני חדרי עריכה אצלו בבית, הוא ואשתו המפיקה דברה סניידר. הקימו בבית שלהם שני חללי עריכה עם אותו צוות, והם דילגו מחדר לחדר. בחדר אחד הם ערכו את ליגת הצדק, את הגרסה החדשה שלהם שיצאה ב-HBO Max לפני כמה חודשים, כמה שבועות, ובחדר אחר הם ערכו וגמרו את העבודה על צבא המתים, סרט שצולם בסוף 2019, תחילת 2020, לפני הקורונה. רוב העריכה שלו, לפי מה שסניידר תיאר, הייתה לפני הקורונה, אבל הרבה מהעבודה נמשכה לתוך שנת הקורונה. ובעיקר, וזה סיפור משעשע, כי זה הנה, עולם חדש של עשיית קולנוע. אחת הדמויות בסרט, גילם אותה הסטנדאפיסט קריס דיליה. הטייס המסוק, מי שצילם את הסרט, היה בצילום של הסרט הסטנדאפיסט הקומיקאי קריס דיליה. איפשהו בתחילת שנה שעברה, אמצע שנה שעברה התברר שיש התפרסמו נגדו האשמות על, לא יודע, אם הטרדה מינית, תקיפה מינית, אונס, משהו כזה שלילי מאוד, וברור שהוא יהיה נזק לסרט, וזה עכשיו מה שקורה, אם בעבר זה היה, אוקיי, צריך להתמודד, עכשיו פשוט מוחקים אותך מהסרט ומחליפים אותך. אז אחד הדברים זק סניידר עשה במהלך שנת הקורונה, זה קרה נדמה לי באוגוסט 2020, הוא הקפיץ את טיג נוטארו, קומיקאית וסטנדאפיסטית, הביא אותה לאולפן בגרינסקרין, וצילם מחדש את כל הסצנות של קריס דיליה, אבל עם טיג נוטארו, לבד, על סט על גרינסקרין. עכשיו, קודם כל, טיג נוטארו היא הדבר היחידי שיש לו משהו מצחיק בסרט הזה. סרט כל כך חסר הומור, חוץ מה... באמת, הסצנות, השוטים הבודדים שיש על טיג נוטארו, שנותנת כזה וואן ליינרים חמודים לאורך כל הסרט, והדבר הכי טוב בו. אבל תקשיבו לרעיונות שטיג נוטארו נותנת כבר חצי שנה, היא הרבה אצל ג'ימי פלון וסטיבן קולבר, כי הם נורא מחבבים אותה, ובאמת, היא קומיקאית מדהימה. אז היא סיפרה, או כבר מיד אחרי הצילומים, ועכשיו היא סיפרה שוב לקראת היציאה של הסרט, שזה מאוד, וזה מאוד מאוד מצחיק לשמוע אותה מספרת, שהביאו אותה לצלם את הסצנות שלה לבד, ואת המשפטים שלה, ואת כל הדברים, ואחר כך שתלו את זה לתוך הסרט, אבל אותה צילמו לבד, והיא אמרה, הייתי משוכנעת שאני הכוכבת של הסרט, אני הייתי בטוח שזה סרט שמספר את הסיפור שלי, כי רק אותי צילמו, רק אני הייתי שם על הסט, רק נתנו לי את הקלוזאפים שלי ואת הרפליקות שלי וכל זה, ואומר, זה שאתה חברת מאוד משושת למוד לבד מול זק סניידר ומול הצלם שלו, ולצלם, ואחר כך כמובן השתילו את זה, והיא, זה תפקיד מאוד קטן בתוך הסרט, חשוב, אבל קטן בתוך הסרט. אז זה מרתק, אם תראו את הסרט, זה מרתק לראות, קודם כל, כי אתם תשימו לב שטיג נוטרו לא מצולמת אף פעם עם אף אחד מהצוות האחר, היא תמיד נמצאת בריאקשונים לבד או בשוטים לבד. מעט מאוד פעמים רואים אותה באיזושהי קבוצה, ואז מן הסתם שתלו אותה. את הפנים שלו, את הגוף שלה, באופן דיגיטלי, אבל כל שאר המקרים, היא נמצאת שם בשוטים לבד. אז כשרואים את זה, ויודעים את הסיפור הזה, שהיא צולמה בנפרד, והוא שתלה בדיעבד, אז הקטע הזה של, יש אלמנט מלאכותי כזה, שבעשיית סרטים, שבאמת, אני חושב שזה הרבה פעמים קורה, שמישהו מצלם את הריאקשנים שלו, שמישהו אומר, אני אוהב אותך בשוט אחד, הולך הביתה, ואז הופכים את המצלמה, ואז מישהי או מישהו בצד השני אומר, כן, אני יודע, אני אוהבת אותך גם, ומצלמים את זה לבד. זה קורה המון בסרטים, אבל פה זה כל כך ברור, וכל כך מוכרז ומוצר, שזה משעשע לראות את זה, וזה עובד, זה עובד יפה, זה כלומר, כנראה שלא צריך יותר להביא צוות של אנשים לאולפן בזמן אמת, אפשר לצלם את כולם בנפרד, ולהדביק אותם ביחד. אז זה דבר אחד. אני מזכיר שבשנת העשור הראשון של שנת 2000, זק סניידר היה באמת איזשהו סוג של גילוי או התגלות עבורנו. 2004, הסרט הראשון שלו היה שחר המתים, Dawn of the Dead, בין המשך של Night of the Living Dead של ג'ורג' רומרו, שהוא עשה לו גרסה משלו. זה היה סרט הביקורים שלו, וזה סרט זומבים נהדר, וזו הייתה תקופה מאוד מוצלחת לסרטי זומבים, היה גם את 28 שבועות אחר כך של דני בויל, וגם את Resident Evil של פול W.S. אנדרסון. ואז שחר המתים, ופתאום הסרטי הזומבים כזה קמו לתחייה, ונהיו אנרגטיים ומטאפוריים ומלחיצים, וגם משעשיים בדרכם, ושחר המתים הייתה איזושהי גם סטירה אמריקאית, או סטירה על התרבות האמריקאית, וגם סרט אימה, וגם סרט אקשן, והיה סרט מאוד אנרגטי, ואומרים, וואו, מי זה הזק סניידר הזה? הוא נורא נורא מוצלח. ואז הוא עשה את 300, אז אם בשחר אמיתי אפשר להגיד שהוא קצת המציא מחדש, או ריאנן את ז'אנר הזומבים, אז ב-300 הוא ריאנן את ז'אנר סרטי המלחמה ההיסטוריים, ואז הוא עושה את וואטשמן, ואפשר להגיד שהוא ריאנן, הוא המציא מחדש את ז'אנר סרטי הגיבורי על, וכאילו שלושה סרטים ברצף, שלושת הסרטים הראשונים שלו, אמרו, וואו, זק סניידר הזה הוא מישהו שממש צריך לשים לב לב, כי הוא, יש לו מה להגיד מבחינה קולנית, יש לו מה להגיד מבחינה ז'נרית, יש לו מה להגיד גם מבחינת העולם. מעניין. וזהו, זה היה הפסי שלו. משם הוא התחיל כזה להתבחבש ולהתפתל ולהסתתר ולא הגיע, לא מקסם את הפוטנציאל שהיה בו, לא בסאקר פאנץ'. הוא תמיד, הוא הוויזואליות שלו היא נורא נורא מוצלחת. אבל זה כבר פחות ופחות מתחבר. אז את Man of Steel שלו חיבבתי. אבל שאר הסרטים שלו, סרטי הגיבורי על שלו פחות, צריך לתת לו את הקרדיט, הוא האיש שליהק את גל גדות לתפקיד וונדר וומן, הוא זה שעשה לו אודישנים, והוא זה שקיבל אותה בשביל, עבור בטמן נגד סופרמן, שחר הצדק. יש לו עניינים שחר כנראה. ואני חי בשלום עם הגרסה שלו לליגת הצדק שיצאה בסטרימינג. בעיקר התחושה היא שזק סניידר לא יודע לעצור, הוא לא יודע איפה להגיד די. אז הסרט החדש של שחר המתים הוא לא סרט אקשן רע, הוא פשוט סרט שלא לגמרי ברור למה הוא טוב, כי הוא לא סאטירי כמו סרט, סוג של, כן, מתוך העולם של Dawn of the Dead. אבל שם היה סרט שאני זוכר אותו כעוד מאוד מלהיב, של הישרדות. פה זה חבורת שודדים שפורצים לתוך לס וגאס. לס וגאס היא עיר שנשלטת כיום על ידי הזומבים, שזה רעיון יפה, שהזומבים, כאילו, כל השואו גרלס למיניהם, הם זומביות כיום. אחד נמרים של זיגרד ורוי, זיגפריד ורוי, הוא נמר זומבי. אז כאילו, הרעיון הזה של, באמת של, של, כמו ששם זה היה קניון, אז פה מקום של, כמו לס וגאס, שהוא עיר של, של זומבים. רעיון יפה. אבל אז חבורת שודדים פורצים לתוך העיר וצריכים לשרוד את כל הזומבים כדי לפרוץ לכספת ולגנוב משם מיליוני דולרים. שזה כבר רעיון פרובלמטי, כי זה נשמע קצת מטומטם מדי, של מי, לא יודע, לא השתכנעתי במניעים של האנשים האלה, אבל אז מתברר שלכל אחד יש גם איזשהו סוג של מניע אחר לרצון שלו להשתלב לחבורה הזאת, אז הם צריכים לפרוץ, זה מין סוג של אושן 11 פלוס זומבים. לפרוץ לעיר, להיכנס לעיר, לשרוד את כל הזומבים, להגיע לכספת, לפרוץ לכספת ולצאת משם החוצה. יש סצנות טובות, יש סצנות אקשן, יש שם קטעים משעשיים, יש קטעים מגילים, יש קטעים מוצלחים, אבל התחושה היא שבאמת אין מישהו שאומר לזק סניידר, וואו, הסצנה הזאת ארוכה ב-20 שניות, ולפעמים ה-20 שניות היתירות האלה, זה הרגעים שבהם הוא, הוא לוקח את המקומות שלו לכאלה, מקומות של אופל ואכזריות, שזה לא נעים, כי בסרט האקשן, אני חושב שצריך כל הזמן כזה לשמור על האיזון הזה בין הקליל, למצחיק, למלחיץ, וזק סניידר כל הזמן לוקח את הסרטים שלו למקומות נורא נורא קודרים, ונורא אכזריים גם, יש לו איזשהו סוג של צד אכזרי בדבר הזה, וזה גורם לסרטים האלה להיות לא מענים, וגם שוב, יש בהם, אני חושב שלפעמים הוא קצת מזדהה יותר עם הזומבים, מאשר עם האנשים שמנסים לפרוץ לתוך העיר. אז אני חושב שבשעתיים וחצי של צבא המתים, יש שעה וחצי, או אפילו 100 דקות, של סרט אקשן סביר וחביב, ואולי אפילו כליל, שאם היה לו עורך, או היה לו אולפן שאומר לו, תקשיב, בוא ניקח עוד חודש עריכה ונהדק את זה, זה יכול לצאת סרט יותר קומפקטי. אבל יש פה משהו שגם זה צריך לשים לב. אחד האירועים הדרמטיים או הטראומטיים בחייו של זק סניידר, הסרט, הדבר ששינה את מהלך חייו, זה ביתו, ביתו המאומצת, אם אני זוכר נכון, התאבדה בסוף העבודה שלו על ליגת הצדק ב-2017. ואחת הסיבות שהוא עזב את העבודה ליגת הצדק ואת העריכה ואת המלחמות עם האולפן, זה כדי ללכת ולהתמודד עם הטראומה הזאת של מישהי שהייתה חולה במחלת נפש, במאניה דיפרסיה, תסמונת ביפולרית, ולבסוף בגיל 20 היא התאבדה. ולכן הוא גם הקדיש לה את ליגת הצדק, ושם שם שירים של ניק קייב, שגם הוא איבד את בנו בגיל מוקדם, בגיל צעיר. דיברנו על זה בעריכות, דיברנו פה על ליגת הצדק, אבל זה מזין את זה גם בסרט הזה, גם בצבא המתים, כי עיקר הסרט, וזה באמת הרגעים שבהם הסרט הזה הוא יותר אפקטיבי, זה על קשר של אב וביתו. האבא הוא דייב בטיסטה, והבת שחקנית שלא הכרתי. והסרט כמעט מסתיים, הסצנה לפני האחרונה של הסרט מסתיים עם השיר זומבי של הקרנבריז. זה נורא יפה, קודם כל, כמעט צפוי, יש סרט של זומבים שמסתיים עם השיר, עם השיר זומבי, אבל זה פחות צפוי מהנקודה הזאת, כלומר, הנקודה האישית הזאת של, של, של זק סניידר, שגם הסולני של קרנבריז, לפני שנה, פחות משנה, שנתיים, גם היא התאבדה. אז אני חושב שהוא מנסה למצוא איזשהו חיבור גם של להפוך את הסרט הזה לסרט שמנציח את זכר ביתו, לנשים של מתים וכמובן לתחייה, ושנסות להציל מישהו. יש איזשהו אלמנט, כי זק סניידר תמיד מדבר על יש לו מיתולוגיות בסרטים, אז הסרט הזה הוא קצת אורפיוס, קצת יש בו אלמנטים של אורפיוס שלה. זה לא המאהב שנכנס לגנום כדי להציל את את אהובתו, אלא זה אבא שנכנס לגנום כדי להציל את ביתו. אז יש אלמנטים כזה של אורפיוס, והרגעים האלה הם רגעים טובים, לכן אני אומר שזה מין סרט שהוא קצת חומר גלם, וצריך כזה ככה לעשות לו את הפילה של הסרט, לחתוך אותו קצת יותר דק ולמקד את, ה, גם את הרגש, וגם קצת יותר את ההומור, וגם קצת פחות את האכזריות הנוראית שיש שם. אז בלגן גדול, לא תמיד מענה, אבל יש שם משהו. זה בנטפליקס. מה יש לראות בבתי הקולנוע? על זה נדבר עוד רגע. אם נתחיל עם קטע קטן מתוך הפסקול של טנט, של כריסטופר נולן. אז טנט של כריסטופר נולן, שגם דיברנו עליו פה בעבר, דלגו אחורנית לאזור סוף 2020. סרט שאני אהבתי, הרבה אנשים ממש כזה התלוננו עליו, ואני חושב שזה מהסרטים האלה שיהיה כיף מאוד לראות אותם על מסך גדול. אני מתכוון ללכת לראות אותו שוב על מסך גדול, כי יש שם איזושהי חוויה כזאת גדולה, כמו שכריסטופר נולן יודע לעשות. ואני חושב שלפעמים על התותנות של כריסטופר נולן צריכה את המסך הגדול ואת הסאונד הרועם כדי להעלים מאיתנו את פיתולי העלילה שלא תמיד מתפתלים למקום הנכון או ההגיוני או הסביר. אז אני חושב שהסרט הזה הוא... אז בוא נעשה רשימה של הדברים הבולטים שכדאי לכם לשים לב אליהם כבר בסוף השבוע הזה. קודם כל, ארץ נוודים, נומדלנד, זוכה האוסקר של קלואי ז'או. הקדשתי לו פה תוכנית שלמה, סרט נהדר, ואני חושב שהסרט שאני הכי ממליץ לכם ללכת לראות בבית הקולנוע, באמת, גם אם ראיתם אותו בבית, זה סרט שצריך לראות על מסך גדול. אני מאוד מאוד הצטערתי לראות שלא הביאו את גרסת האיימקס שלו. דיסני עשו לו גרסת איימקס, ומגיע לו, כי זה סרט שמבחינה ויזואלית הוא יפה יפה. אבל גם, נסו לראות אותו על מסך גדול, למרות שהוא מאוד מאוד אינטימי, אבל יש בו גם משהו מאוד מאוד אפי. אז נסו לראות אותו על המסך כמה שיותר גדול. טנט, שמאוד מאוד אהבתי, כאמור, Wonder Woman 1984, גם סרט מאוד סימפטי, הוא לא שלם, הוא מאוד לא אחיד, הוא קצת זק סניידרי, בתור המפיק, קצת זק סניידרי בזה שהוא המון דברים בבת אחת, וחלקם נפלאים, וחלקם מגושמים, וחלקם לא עובדים, אבל זה מוצלח. נשמה, סול, סרט של פיקסר, שזכה באוסקר על סרט האנימציה, וגם על הפסקול. נשמע עוד רגע, אני חושב, קטע מהפסקול שלו. ו... רגע, בוא נשים את הפסקול שלו. ו... אז נשמה... גם, סרט לא מאוד השתגעתי עליו, אבל הוא חמוד נורא, והוא טוב. אני חושב שדרך אגב, שגם וונדר וומן וגם נשמה הם סרטים שיוצגו גם בגרסה מדובבת לעברית, אם אתם רוצים לקחת ילדים קטנים. סיפור חיי, סרט חדש של הירוקזו קוריאדה, אני אדבר עליו, אני חושב בשבוע הבא בהרחבה, אבל יש סרט חדש של הירוקזו קוריאדה. הוא לא מאוד חדש, אבל הוא חדש פה, ואני חושב שצריך לשים לב אליו. ביל וטד שורפים את העולם. לא יודע, אף אחד מסרטי ביל וטד לא מאוד אהבתי, אבל תדעו שזה נמצא שם, אם אתם רוצים סרטי סטלנים על רוקנרולרים מזדקנים. טרולים מסביב לעולם, גם על זה דיברנו פה, שהוא סרט לא טוב, אז אל תלכו אליו. יש מספיק סרטים אחרים. זה כאמור, הפסקול זוכר האוסקר של טרנט רזנור ואתיקוס שלוס, מתוך נשמה של פיקסר, דיסני פיקסר. אבל יש גם סרט חדש שיוצא, שהוא כבר, הוא לא שאריות משנה שעברה, שאולי ראיתם כבר בבית, אלא סרט שבאמת חדש מהשבועות האחרונים, סרט שנקרא סתם אחד, Nobody, סרט אקשן מכות, נורא מצ'ואיסטי, נורא מדהים שזה סרט שיצא מהוליווד ב-2021, הוא כל כך לא קשור לתקופה, לעידן, כאילו סרט שנפל מאיזה שנות ה-80 או שנות ה-70 או משהו כזה, באיזשהו סוג של מושגים אחרים של גבריות. אני מאוד מאוד התבדרתי והשתעשעתי מהסרט הזה. זה סרט אקשן שמתייחס להומור שלו באופן קומי. הוא לא הומור מאוד מאוד אגרסיבי, אבל יש שם אלמנטים סלאפסטיקים של הומור. הוא נורא שישע אותי, ממש כזה הרגשתי שאני צופה בקומדיה. הבמאי הוא איליה ניישולר, במאי רוסי, ביים את הארדקור הנרי, סרט שכולם סביבי דיברו עליו לפני שנתיים שלוש, וזה בעצם הסרט אולי ההוליוודי הראשון שלו. ותקשיבו, אני חושב שהוא במאי אקשן נפלא. הוא מין סוג של על קו התפר בין רני הרלין לג'ון מקטירנן. הוא לא גדול כמו ג'ון מקטירנן, אבל הוא קצת יותר טוב אפילו מרני הרלין, אבל זה העולמות האלה של הסרטים שברוס וויליס היה עושה, או סטיבסטר סטלון היו עושים בסוף שנות ה-80, תחילה שנות ה-90. ובאמת סרטים שכאילו שמתעסקים במצ'ואיזם ובגבריות. בוב אודנקרק מבטר סמוך על סול, בטר קול סול, מגלה מישהו שהוא כאילו מנובדי. יש לזה סרט פתיחה נהדרת, שבו הוא ככה חי את החיים השגרתיים, מין גבר שאיבד את גבריותו, שהוא לא, שהוא כבר לא שם, ואשתו והילדים, אף אחד לא מתייחס אליו, הוא חי את החיים של השגרה, והוא נראה כבוי לגמרי, הכל לא, שום דבר לא הולך לו כמו שצריך, באמת, כמו מין גבר כזה שתחת מכבש של החיים. ואז פורצים לו הביתה, ואתם מצפים, אוקיי, מה יקפיץ אותו? מה יגרום לו? מה ישחרר שם את הקפיץ? וזה לא קורה, ואז יש שם כמה רגעים כאלה שאני תוהה עד כמה להסגיר, אבל זה תסריט עם נקודת מוצא מאוד מאוד שנונה, כי היא נורא מודעת לז'אנר הזה של מישהו שקורא לו משהו בחיים, שמקפיץ אותו והופך אותו להיות מכונת הרג. אז האם זה שפורצים לו הביתה, האם זה שגונבים את צמיד ההלו קיטי של הבת שלו, או משהו אחר. ואז אנחנו מגלים שזה בכלל משהו אחר, ושהוא באמת לא סתם נובדי, אלא באמת מישהו שיש בו קילר בתוכו, והוא החליט בצורה מודעת לחבוט את הקילר הזה ולחיות חיים שקטים בפרברים, ויש לזה מחיר בדבר הזה, כי כשהקפיץ משתחרר, אז יוצא משם מכונת הרג נורא נורא משוכללת, ופה מתחיל מסע, באמת, אם בסטר קיטון היה עושה סרטי אקשן, שבו הוא נועץ סכינים ויורה באנשים, אז זה היה הופך להיות מין משהו כזה, פשוט להטוטנות של, של הרס ו, ו, והרג. זה התסריטאי של ג'ון וויק, ושוב, יש רגע שבו פשוט הסרט הוא רצף כזה, מין סינפוניה של, של, של מכות, יריות, הרג ו, והרס. אבל בכל, אבל זה הוא תסריטאי שלנו בזה שהוא מודע לזה שאנחנו כבר בקיאים בז'אנר הזה שנקרא סרטי אקשן, ושאנחנו מכירים גם את כל הקלישאות, אז הוא קצת מצליח לשחק לנו על הקלישאות, או לצחוק איתנו על הקלישאות, ולגרום לנו להבין שאנחנו אומרים, אז עכשיו יקרה זה, אז הוא אומר, מראה לנו את מה שהיה יכול לקרות, ומראה לנו גרסה אחרת. יש פה כמה פעמים משחקים של, בתוך הז'אנר הזה, של הגבר שיוצא לנקום, או הגבר שיוצא לחסל חשבונות, או הגבר שיוצא לסדר את העניינים. שוב, המתכונת הזאת של מין ג'ון מקליין שכזה, אז מצד אחד זה הומאז', מצד שני הוא כל הזמן עוקץ את הז'אנר, וזה פשוט נורא שישע אותי הסרט הזה. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי בידרו אותי בחודשים האחרונים. אני חייב להגיד גם שזה הסרט הראשון שראיתי בבית קולנוע אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, אז גם לזה היה ערך. אבל אם אתם בעניין של סרט אקשן, מכות, מכות, מרדפים, מכוניות, פיצוצים ובדיחות, כמה בדיחות לא רואות בכלל, אז זה באמת יופי של סרט שמן הסתם גם אומר משהו על משהו לא אופנתי, על הגבריות הזאת שהעולם מבקש מהגבר. אני לא מדבר בלשון רבים, כי אני לא מרגיש שאני חלק מזה, אבל שמבקש מהגברים, אנא מכם, קבעו את גבריותכם ואת הטסטוסטרון שלכם ואת האלימות שלכם ותקלו אותה. אנחנו יודעים שזה טבעי, זה טבעי, אבל אנא הניחו את זה, תקלו את זה מחוץ לחיים שלכם. זה לא רלוונטי למאה ה-21. אנחנו מבקשים עכשיו שזה יהיה מאה שקטה ומעודנת ומאופקת, ותשמרו על ההתנהגות שלכם ותשמרו על הלשון שלכם. ובאמת ככה כולם מתנהגים, עד שקורה משהו שמקפיץ בו את הפיוז הזה. משחרר בתוכו את הקילר שבתוכו, ואומר, זהו, מתפוצץ, הופך להיות חבית אבק שריפה. איך ממשיכים את זה לסרטי המשך? אני לא יודע, יהיה מעניין לראות מה קורה הלאה, אבל אין לי ספק בכלל שהתסריטה של ג'ון וויק השיג לעצמו עוד דמות שהוא יוכל לעשות לסרטי המשך, והאיליה ניישולר הזה, אני ממש ממש מחכה לראות את הסרט הבא שהוא יעשה. אז סתם אחד, ככה קוראים לזה, Nobody, מאוד מאוד נהניתי. זה מצחיק שיש סרט חדש של אירוקזו קוראידה, עם שהוא אחד הבמאים היפנים שאני הכי אוהב, אבל אני מעדיף עכשיו לדבר איתכם דווקא על סתם אחד, על Nobody, סרט אקשן. אז זהו, נכון? אז ארץ נדבדים, טנט, וונדר וומן, נשמה, סתם אחד, סיפור חיי. אלה הסרטים. אם אתם רוצים לעשות לכם דאבל פיצ'ר של הגבר האמריקאי הלבן שמאבד את שפיותו והופך להיות קילר, אז יש עוד סרט שיוצא, הוא פחות טוב, והוא יותר צפוי, והוא פחות סטירי. סרט שבעברית הוא נקרא ללא מעצורים, באנגלית הוא נקרא Unhinged, זה ראסל קרו במכונית. זה מין דיול שבו אנחנו יודעים מי הנהג במסעית של הדיול הזה. ראסל קרו כזה קופץ לו הפיוז, נהיה קילר, אבל קילר לא חמוד שעושה סדר, קילר שבא לעשות בלגן, מסוג של רוצח פסיכופת, שצריך לברוח ממנו וצריך להביס אותו, והוא רודף אחרי אישה במכונית, מלחיץ, ובסדר, אבל זה שני סרטים שבאים מתוך איזושהי סוג של תפיסת עולם קולנועית וגברית דומה, אז העדפתי בהרבה את ההומור המודע לעצמו של סתם אחד, ופחות את סתם העניין הזה של סרט הפסיכופטים של ראסל קרו בלילו מעצורים. אבל שוב, שני הסרטים האלה עושים, יהיו דאבל פיצ'ר מאוד מוצלח של מצ'ואים, מצ'ואיזם ארור, נקרא לזה, מצ'ואיזם קטני. אז אלה הסרטים שאתם יכולים לראות כבר בפתיחת בתי הקולנוע, וכמו שאמרתי לכם, בפסקול רבוי ה-80s של וונדר וומן 1984, יש גם את גרי ניומן. Pleasure Principle, מקודם שמענו, עוד מעט נשמע גם, מתוך Welcome to the Pleasure Dome, אני חושב שיש פה איזשהו עניין בעריכה מוזיקלית, כדי לייצג את הנבל בוונדר וומן 1984, שרק רוצה עונג ורוצה עוד ועוד ורוצה זה, וונדר וומן מנסה להציג גרסה או גישה אחרת לחיים, שלא העונג העצמי, אלא איזשהו סוג של רווחת הכלל, ולעזור לכלל, ושם סצנות יפות בזרד הזה. ממש בקצרה, אני אפנה תשומת לבכם לעוד סרט שכבר עלה בטרום בחורות בקולנוע לב, אבל עכשיו יצא בצורה רשמית וסדורה. הסרט דני קרוון, סרט תיעודי שביים ברק היימן על, על האומן דני קרוון. אומן שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את הפסלים הסביבתיים, או היצירות האדריכלות שהוא יוצר. הם, האירועים האלה, האירועים העירוניים האלה שהוא עושה, מרגשים אותי, איך נקרא לזה? איזשהו סוג של ללכת בתוך פסל, ללכת בתוך איזשהו סוג של יצירה גיאומטרית. אני אוהב את הדברים האלה, אני יודע שיש אנשים ש... פחות מתחברים לזה, אבל אותי זה מרגש, אותי זה מרשים מאוד, היצירות שלו. ואני חושב שלדני קרוון מגיעה והגיעה ביוגרפיה דוקומנטרית קולנועית סדורה ומסודרת שמנתחת את, את היצירה שלו ואת ההשראות שלו ואת העבודה שלו. הסרט של ברק היימן הוא לא הסרט הזה, הוא לא ביוגרפיה סדורה, אלא איזשהו סוג של מסעותיי עם דני קרוון. וברק היימן, אם גם ראיתם את הסרטים הקודמים שלו, למשל את הסרט שלו על דוב חנין, הוא מישהו שכנראה מוציא משהו מאוד חינני מהדמויות שהוא מלווה אותם כיוצר. וזה קצת, זה לא דני קרוון, אלא אני ודני קרוון, או ברק ודני, הסרט. והמפגשים ביניהם חינניים ומתוקים, והוא מצליח לקלוט או לבקבק משהו מהאישיות הקשה, הנרגנת, הבלתי מתפשרת של דני קרוון, שכנראה הפכה אותו למישהו שבאמת מתעסק בגיאומטריה ובדיוק ובדקדקנות, והפך אותו לאומן אבסולוטי. לכן הסרט הזה הוא מלא חן, ואני חושב שקצת לומדים מי האיש הזה, דני קרוון, אחרי שרואים את הסרט. אבל עדיין אני מרגיש שדני קרוון עדיין צריך לקבל עוד סרט. שהסרט הזה הוא מנספח לסרט אחר שצריך עדיין לעשות על דני קרוון. אבל עדיין, אם אתם אוהבים את הסרטים של דני, את היצירות של דני קרוון, או אתם רוצים להתוודע אליו, אז כדאי לכם לראות את הסרט. הוא בוודאי עם סרט מאוד מאוד מהנה. התחלנו עם Welcome to the Pleasure Dome, זו יצירה של 13 דקות. אז שמענו את החלק הראשון בפתיחה. עכשיו נשמע את הסוף של זה. גם זה מתוך Wonder Woman 1984. בתי הקולנוע הפתוחים, לכן אנחנו צריכים להגיד לכם ברוכים הבאים להיכל התענוגות, Welcome to the Pleasure Dome, וספרו לי, איך היה לכם בבתי הקולנוע? יאללה, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. Even when
Monsters. The world is my oyster. The world is my oyster.
Welcome!